צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. אומרים שמרצה טוב לא מתחיל בהתנצלות, אנחנו לא פה בענייני הרצאות, אז אני מתנצל על האיחור קודם כל. שאל אותי היום בצהריים תלמיד, אמר לי, תגיד לי, מה דעת הרב בנושא האם ללמד ילדים רכים גם מקצועות חול חוץ מלימודי תורה? זאת השאלה. אפשר את זה בעקבות כל מיני, כל אחד שואל מהכבוד שהיו לו בחיים, אז הוא אפשר את זה בעקבות זה שאבא שלו שהיה אבא דתי, אבל הוא אמר, היה לו איזשהו אידיאל שצריך להתערות ולהיות חלק מהחברה, ולכן הוא אמר, אני אשלח אותך לבית ספר יסודי חילוני, לא דתי, וככה תהיה בתוך עמך, תכיר את כל הכיוונים וכל הדעות, והוא הרגיש שהדבר הזה היה הרסני בשבילו, ועשה לו הרבה הרבה בלבולים, ומתוך זה הוא שאל, והוא ציפה כמובן שאני אשלול מכל וכל שלילדים רכים יהיה גם לימודים כלליים, והופתע לשמוע שאני לא שואל את זה מכל וכל. למה אני באמת לא שואל את זה מכל וכל? אני מקווה שנגיע היום בתוך ידי מאמר לתובנה מסוימת. אני רק רוצה להקדים ולהזכיר, או בעצם גם לסכם, שני ניסויים עשינו בשיעור הקודם. ניסוי ראשון, ניסיתי פה שאנשים ייתנו לי הגדרה לאהבה. כל אחד ניסה ככה את כוחו, וראינו שהעסק לא כל כך פשוט להגדיר אהבה. ניסוי שני, עשינו איזה ניגון, וביקשתי מאנשים להשלים אותי בניגון הזה, והניגון הזה פתאום כולם ידעו לא רק את המילים, אלא גם את המספרים. אני אפזם אותו עכשיו ואני אזכיר, טעם, טעדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד וגם את האותיות שרצה אותו מפרסם להכניס לנו למוח. ובעצם אני חושב שבסוף שיעור שעבר לא ממש סיכמנו מה בעצם יצא לנו משני הניסויים האלה, אז אני ככה רוצה לסכם ומפה להמשיך הלאה. אז באמת מה ראינו שיעור שעבר? דיברנו ככה הקדמה על הרמח"ל ועל המסילת ישרים ועל כיוונו של הרמח"ל ולדעת מה לצפות מתוך המסילת ישרים, כל מה שהוא בעצם יעד לנו שם מתוך הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. וראינו משפט, שהמשפט הזה בעצם ניתח אותו הרב קוק בתחילת הפסקה שלנו, אנחנו עכשיו מתחילים פה את פרק א' במוסר אביך סוף סוף. והמשפט אומר שהעניינים שנדונים בספרו הם אמיתתם גלויה לכל, והם פשוטים, והם מפורסמים, ובגלל זה הם נשכחים. משפט, לכאורה, אם לא שמים לב, אפשר לעבור לפסד היום. כן, ברור. האמת גלויה לכל, זה פשוט וזה מפורסם, לכן כולם שוכחים. אבל לכאורה, מתעכבים שנייה אחת על המשפט, ראינו שזה משפט מאוד מוזר, מה זאת אומרת? הרי ככל שהדבר יותר מפורסם, הוא אמור להיות יותר ידוע, נזכר, לא נשכח. מה זאת אומרת? בגלל פרסומם זה נשכח? איך זה יכול להיות? זאת השאלה, בעצם הניסוי הזה של הניגון הזה, היה לראות שכשדבר הוא מפורסם, והמפרסם שלמד את הנושא הפרסום כמו שצריך ויודע לפרסם, אז הוא תקע לנו באיזשהו מקום במוח את המנגינה, שהמנגינה הזאת תזכיר לנו את המספרים, תזכיר לנו את האותיות, וזה תקוע לנו באיזשהו נקודה, בלי שאנחנו אפילו יודעים את זה. ועשינו פה את הניסוי, כולם פה בכיתה, חוץ מזה אחד שהתבייש, כולם ככה ידעו לפרסם גם את המספרים, גם את האותיות, בלי בעיה. אז לכאורה כשדבר הוא מפורסם, אמור להיות גלוי, נזכר, ידוע, לא נשכח. לכן הרב קוק בעצם מתעכב על זה, למה כיוון, למה, מה קורה פה דווקא כאן? שהדבר הזה, למרות שהוא ידוע, ולמרות שהוא מפורסם, הוא בעצם נשכח. ואז הוא אמר לנו עובדה. מה העובדה? שבענייני העירה, המילים ידועים לכולם. גם זה ניסוי שעשינו בכיתה, עברנו על כל המילים שהוא יראה פה, העירה, אהבה, דבקות, עברנו אחד אחד, ביקשתי שיצביע מי שלא שמע למילה כזאת מעודו בחייו, ולא היה אחד שהצביע, כולם שמעו אי פעם בחיים שהם את המילה אהבה או את המילה יראה, ואפילו את המילה דבקות, כולם פה שמעו. זאת אומרת, המילים האלה ידועות לכולם. אבל הוא אמר שיש פה הבדל גדול בכל נושא חוכמת היראה מכל שאר החוכמות. מה ההבדל? שבכל שאר החוכמות המילה היא הכל. אי אפשר להשלות את עצמך שאתה יודע מה שאתה לא יודע, כי או שאתה יודע מה, אתה מכיר את המילה או שאתה לא מכיר את המילה. נכון? הבאנו דוגמאות, מתמטיקה, קוסינוס, סינוס, דיסקרימיננטה. אם המורה, הנה יש לנו פה מורה למתמטיקה, אמר את המילה דיסקרימיננטה, והתלמיד לא יודע מה זה, אז אם הוא תלמיד טיפש או ביישן, ולא הביישן למד, אז הוא ביישן. אבל אם הוא קצת חכם, הוא ירים את היד, מה יגיד למורה? המורה, אמרת פה מילה, לא הבנתי מה אמרת. כן? ואז המורה יסביר לו, מה לא הבנת? סינוס לא הבנת? אז אני אתחיל להסביר לך מה זה, אני יודע מה. היחסים, ניצב, ליתר, לזה, יסביר לו. אחרי שהוא יסביר לו, או שהוא יבין או שלא יבין. אם יבין, אז זהו, מרגע זה, כשהוא יגיד את המילה סינוס, הוא יודע על מה מדובר. יכול להיות שהוא אחרי זה הוא ישכח, ישאל עוד פעם. בסוף יבין, ידע, אבל אין פה אשליות עצמיות. בכל החוכמות כולם, כל החוכמות שהן פריפריות, שהן חיצוניות, בעצם המילה היא חרזות הכל. או שאתה מכיר את המילה, או שאתה לא מכיר את המילה. וכיוון שזה כך, פתאום לא שמים לב שבעצם בחוכמת היראה, המילים מוכרות מהגן. ואם לא מהגן, אז לפחות מהשבוע הראשון במכון מאיר. כולם שמעו שצריך להיות ירא שמיים. כן? כל שידוך מתחיל, הבחור ירא שמיים, כן, ירא שמיים. מה זה כאן? מה זה אומר ירא שמיים? איך מגיעים לזה? מה העוצמות של זה? כל זה בעצם, אנחנו לא שמים לב שזה לא ידוע. זה לא, זה נראה לנו שאנחנו יודעים את הכל. כן, גם האנשים החכמים, בעצם נראה להם שהם כבר לומדו הכל. נראה להם שכבר אין מה ללמוד, כי כבר הגננת אמרה להם שאמורים לאהוב את השם, ואמרו צריכה להיות חיירת שמיים. אז אם ככה, הם כבר יודעים הכל. לא מרגישים בכלל שיש פה דבר שצריך לימוד. אבל, ראינו שבענייני חוכמת העירה, המילה היא בעצם כלום. לא ממש כלום. היא באמת המסגרת הכללית, אבל היא בעצם לא עוזרת לי כלום. כן, דיברנו בסוף השיעור, אמרנו, אתה הולך ברחוב, פתאום הולך מולך איזה מישהו, כולו שמח. אתה שואל אותו, מה אתה שמח? הוא אומר לו, חטפתי דוח משוטר. אז אתה אומר לו, מה אתה שמח? הוא אומר, מה, אני, אתה לא יודע, צריכים להיות בשמחה תמיד. נו, למה אתה לא שמח? אז אתה אומר לו, לא, אני לא שמח, עכשיו בדיוק לא יודע מה, חברה שלי עזבה אותי ואני מאוד מצטער על זה. מה אתה גנוב? מה אתה מצטער? צריך להיות בשמחה תמיד. מה תגיד לו? לא חידשת לי כלום. הגננת כבר אמרה לי שצריכים להיות בשמחה תמיד. אבל איך עושים את זה? תספר לי אתה איך אתה מצליח לקבל דוח משוטר, ואף על פי כן להיות בשמחה תמיד. לא אמרת לי כלום. זה שאתה אומר לי את הסוד הגדול, את התוצאה, מה התוצאה שצריך להיות בשמחה תמיד? יופי, מה זה עוזר לי? אם אתה לא תספר לי את התהליך שעברת, לא תעשה את זה יחד איתי, לא תגרום לי להצליח לעשות את התהליך הזה, אז אני לא שם. אין משמעות. אין משמעות. זאת אומרת, התוצאה ידועה מראש. בכל ענייני יראת השם, תוצאה ידועה מראש. זאת אומרת, אם באופן כללי, בשאר החוכמות, אני כל מה שאני צריך זה הגדרה. פה הגדרה לא עוזרת לי כלום. פה, כדי ליתר דיוק נגיד את המשפט המוכוון יותר, כדי שאני אצליח לשלוט על הרגש דרך ההיגיון, דרך השכל, דרך הדעת, לא מספיק שאני אגדיר מה התוצאה, אלא אני חייב לעבור את כל התהליך. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לבנם, התוצאה שצריך להיות בשמחה תמיד. בסדר, אז אמרת לו. אז הוא יודע שאמור להיות בשמחה תמיד, אבל איך? עכשיו חטף שטוסה של החיים שלו, את האישה, את החברה שהוא הכי אהב, זרקה אותו לכל הרוחות. איך עכשיו הוא יהיה בשמחה? מה יכול לשמח אותו? תעזור לו להתרומם, תן לו איזשהו תהליך, טוב, איך להסתכל על הדברים, תן לו איזה משהו תהליכי שיעזור לו פתאום להתרומם מההשפטות. לא יעזור שתגיד לו תוצאה. הוא חייב תהליך. לכן אנחנו אומרים, כדי באמת להגיע למצב שבו אתה שולט על הרגשות, מה שנקרא חוכמת היראה, אתה חייב לא תוצאות, אלא אתה חייב בעצם לעבור תהליך. כן? דיברנו, הזכרנו את זה במילה אחת, שחוכמת הנסתר, חוכמת הסוד, זה לא הקבלה, כן? כל המילים האלה, הטרמינולוגיה הקבלית, אלא כל הטרמינולוגיה הקבלית זה מילים שפיתחו חז"ל כדי בעצם להעביר משהו שהוא קיים, שהוא סודי בתוך ליבם, יש איזשהו הלך פנימי סודי בתוך הלב, שאותו חכם רוצה להעביר ולעשות את התהליך גם אצלך, והוא משתמש בטרמינולוגיה הקבלית, בשביל מה? כדי להעביר אותך את התהליך. זאת אומרת, כל תורת הסוד, זה בעצם מדברת על הסוד שאף פעם לא יתגלה. זה סוד שקיים אצלך. ואתה מנסה להעביר אותו גם לשני. זה התהליך. ולכן מי שילמד איזה קבלה באוניברסיטה, ויעשו את כל הציורים, מאחד שאין אותו סוד הפנימי בליבו, אז מה שהוא יקבל זה לא תורת הסוד. מי שהולך היום למכוני קבלה, אז הוא ילמד את המילים, לא יודע מה, צילות, בריאה, יצירה, הוא יגיד, וואו, 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 איזה סודות נגעתי, למדתי תפארת ויסוד וזה, זה מילים. אם זה לא מישהו שיש לו סוד פנימי בתוך ליבו, ועל ידי המילים האלה הוא מנסה להעביר אותך את התהליך, אז לא תגיע לסוד. תגיע לכמה מילים שהשתמשו בהם חז"ל. רצית לשאול משהו. אתה מבטא על הזכות. אוקיי, אז באחד לפה סיכמנו בעצם את מה שנגענו בשיעור שעבר. אז באותה נגיד מילה אחת. חוכמת היראה, בעצם העניין שלה זה לא המילים, אלא התהליכים. ולכן גם אנשים, מה שמפורסם זה המילים. ואנשים נדמה להם שהם כבר למדו את החוכמה, כי את המילים הם יודעים, והם רגילים משאר החוכמות, שברגע שהם יודעים את המילה, אז הם יודעים את הכל. ובעצם לא שמו לב שאת עיקר העבודה הם לא עשו, זה מה שלמדנו בפסקה הקודמת. כן.
כל אדם הוא אוהב משהו, ירא ממשהו, דבק במשהו.
אוקיי.
למה לא חושב להשתף את מה שכבר פה, בשביל להבין את העומק של במילים האלה? את מה שהוא כבר רואה, הוא יכול להשתף את זה...
אתה אומר, כל אחד בתוך עצמו כבר יש לו את האהבה ואת העירה, אתה שואל, למה לא להשליך ממה שיש לו, כדי לדעת מה זה המילים האלה? אני שואל, למה לא באמת? לא יודע, למה אתה יוצא מנקודת... למה אתה שואל את זה בצורה שלילית? בוא נתחיל את הפסקה הבאה, תראה שהיא בדיוק מדברת על השאלה שלך. בעצם. השאלה, יש לנו עכשיו שאלה. שאלה מנחה לפני הפסקה הבאה, אני חושב שבעצם השאלה שהולכת עכשיו לקבל תשובה בפסקה הבאה, היא למה? למה השם ברא את זה ככה? מה אכפת לו? לברוא שגם בחוכמת היראה המילים בעצם לא תבין אותם עד שלא תלמד אותם. למה זה קרה ככה? שדווקא בחוכמת היראה הפנימית הזאת המילים הם לא חזות הכל, הגדר זה בעצם עדיין לא כלום. התהליכים זה בעצם מה שצריך לעבור ולא, ויש לנו אישי אשליה. הרי זה יוצר בלבול. אז למה השם באמת עשה את זה ככה? אני חושב שזה באמת השאלה המנחה לתחילת הפסקה הבאה. אמנם, אני קורא בפנים, אני מקווה שתוכלו לעקוב איתי, פרק א', מצוות יראת השם ולימודה, פסקה א', בפסקה השנייה. תחילת הפסקה השנייה. אמנם, תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם, הם גלויים לכל מצד הטבע, שכל ענייני חובת הלב ותארתה בזיכוך הנפשות, וכל פריטי עמידות נמצאים באדם בטבע, שהם כלי מעשה או לכל ענייני החיים, כמו ענייני היראה, האהבה, החמדה, הדבקות וכיוצא בזה, שהם נמצאים בנפש האדם, ואינו צריך לחדשם מצד עצמם. רק צריך להעלותם שיהיו הולכים אל הדרך הטוב, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכלית כל תקווה. וכל החוכמה בזה היא רק להבין, איך יהיו כל ענייני המידות נוטים אל השם יתברך ושם כבודו? אם כן, אין השמות בעצם עניין החוכמה הדרושה לעבודה, ומכל מקום אינם דבר זולתה. אז בואו, כרגלנו קראנו ככה את הפסקה, עכשיו נראה בעצם לאט לאט מה אומר לנו פה. למה באמת קורה המילים בחוכמת היראה, אנחנו כבר יודעים אותם מהגן. אז הרב קוק מצביע לנו על עובדה. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא עולם כזה, שבו לא היית מרגיש יראה או פחד או אהבה, עד שלא היית עובד ומשכיל ומחכים ועובד על עצמך להרגיש את זה. השם יכל לברוא עולם כזה. שבאמת, פעם איזה מישהו אמר לי ככה, אני טיפוס לא רגשי בכלל. אני רק שכלי, רק אחרי שמשהו מבואר לי בשכל לחלוטין, אז אני מתחיל גם להרגיש את זה. ככה טען איזה מישהו, פה טוען הרב קוק, אולי יש בזה איזשהו ממד של אמת, אני לא רוצה לשלול את דבריו לחלוטין, אבל הרב קוק בעצם אומר, זה יכול להיות עולם כזה. עולם שבו באמת אדם לא פוחד, ולא באמת חווה פחד, עד שהוא לא משכיל ומבין את מלוא עומק של משמעות הפחד, ואז היה מרגיש את זה. מה לעשות? שזה לא העולם שהשם ברא. השם בעצם נטע את הפחד ואת האהבה ואת החמדה ואת התשוקה משחר נעורינו, משנייה אחרי שיצאנו מבטן אמנו, כמו שנראה בהמשך. הדבר, הכל שם כבר, הכל קיים. הכל שם בפנים. הכל נטוע בטבע בתוכם. כל מה שנשאר לנו לעשות זה מה? מה כתוב לנו? מי מסתכל בפנים יגיד לי מה כתוב? קודם כל הוא קורא לזה לעלות אותם, אל מה? כתוב לעלות אותם אל הדרך הטוב. כן? אז זאת אומרת, האהבה, לא אנחנו המצאנו לעצמנו את האהבה. האהבה קיימת בנו בטבעיותינו. באופן טבעי, אדם שהוא נולד, פתאום האהבה שלו מופנית לכל מיני דברים. הפחד, לא אנחנו יצרנו אותו, אלא הפחד טבוע בקרבנו. לא אנחנו בראנו את הפחד. פתאום גם תינוק, תראה אותו בן חודש, חודשיים, פתאום תראה אותו פוחד מאיזה משהו. הפחד טבוע בו. מה מוטל עלינו? מה מוטל עלינו? להעלות את המידות, את הרגשות שקיימות בנו. מה זה נקרא להעלות אותם על דרך הטוב? מה זה נקרא להעלות אותם על דרך הטוב? והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך. זה משפט גבוה קצת, מסובך קצת, אבל זה, ניקח אותו כאקסיומה השנייה, בהמשך עוד מעט ננתח אותו. אז מה זה נקרא? מה זה נקרא שאני מעלה את הרגשות שלי אל דרך הטוב? שכל הרגשות שלי, שכל המידות שלי יהיו פונים אל השם יתברך. מה זה נקרא שהמידות יהיו פונים אל השם יתברך? מה זה, איך זה קורה?
כן, אבל יש פה
שהוא אמירה, זאת אומרת, אהבה קיימת בך מהרגע הראשון של חייך. היא מופנית, היא מופנית כל הזמן אל כל מיני דברים. עיקר העבודה שלנו היא מה? היא הכיוונון של אהבה. זאת אומרת, אתה לא ממציא לעצמך אהבה. השם יכל לברוא עולם שבו אתה ממציא לעצמך אהבה. שעד שלא תעבוד, לא יהיה לך אהבה. זה לא העולם שהשם ימציא. תכף נראה, נשאל למה. אבל השם יציא מעולם כזה, שהאהבה תבועה בך, ותהיה כל הזמן מופנית, וכל מה שאתה אחראי עליו, זה לאיפה להפנות אותה, ואתה תפקידך להפנות אותה אל הטוב, שכבר רמז לנו מה הטוב, שהאהבה תהיה מופנית אל השם יתברך. כן.
לא, אולי להגיד את זה, אני מרגיש שאני רק יכול להגיד על זה, זה דבר רצית להגיד, אני עם כל המוסכמות ראשוניות על שיש, אני יודע מה זה אהבה ואני יכול להתפזר איתה לכל הכיוונים, הוא רק במידות רעות גם. כאילו לשעבד את כל הכוחות שלי כלפי שמיה, אך, מה, כאילו, זה, אני לא מבין, אני לא מבין איך אפשר באמת כאילו לקחת, לנתק, כאילו תיזה מחשמל לכל איך שזה מתפזר, והכל מופנה כלפי שמיה, הרי אני מבין את זה מהגן, כי זה לא היה כלפי שמיה, שם אני מבין את זה. אם זה היה כלפי שמיה, אז לא הייתי מבין את זה.
גם בגן, אתה אומר, אם זה, אני מבין את זה כי זה הופנה לכל מיני דברים קטנים אחרים.
כי מה הגרסה דנקותה שלך לאהבה?
אוקיי.
ומה? ואני אוהב את אימא, אני אוהב אותך, את החבר שלי, אני אוהב את זה, אני אוהב... ועכשיו במוחד מהר אומרים לך, אתה צריך גם להפנות את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל זה מגיע אחרי שזה מוצר, המושג אצלי מוצר ו...
מושג אהבה מוצב אצלי כלפי כל מיני דברים קטנים שכבר התרגלתי אליהם בחיי הקודמים. פתאום הגעתי למכון מאיר ואמרו לי שאתה אהבה אני אמור גם להפנות אל הקדוש ברוך הוא. ואת כל הכוחות שאני אמור להפנות אל הקדוש ברוך הוא, אבל אין לי מושג איך. זה מה שאתה אומר, נכון? בגדול. אוקיי. אז תכף נראה בהמשך הדברים. יותר בטר, סט, באמת דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, אבל תכף נראה את זה עכשיו בפנים. איך באמת מפנים? מה מפנה את המידות? מה מפנה את הרגשות? מה, איזה תהליך אני צריך לעשות? עדיין אנחנו לא ניגע באיך עושים את התהליך, רק נדבר על מה הוא אותו תהליך שאיתו אנחנו בעצם מפנים מידות, כן. הבנתי. אז בוא, אתה אומר שלב אחד שהוא לא כתוב כאן. הוא רק הדגיש כאן שלב מסוים. השלב הזה שבעצם אתה לא ממציא את הרגשות בתוכך. אלא אתה מה? אתה קיים לך הרגשות. אתה תפקידך להעלות אותם, ודיבר על איך מעלים אותם. התהליך שאני צריך לעשות בשביל להעלות אותם זה להפנות אל השם יתברך. מה זה בדיוק להפנות את השם יתברך? זה נראה בהמשך הפסקה, לכן אני עדיין לא נגעתי. זאת אומרת, אתה אומר, יש לי קושי, איך בדיוק להפנות? זה נראה בהמשך הפסקה. הרב אריה חרוסט מוסיף לנו עוד משהו. מה אומר לנו? לפני שאני מפנה, אני צריך להגדיר הגדרות ביניהם. אם לפני כן, כל הרגשות כולם הם בסלט הגדול אצלי, זאת אומרת, יש לי אותם. אני מסכים עם הרב הוק שיש לי אותם מאז שאני קטן. כולם אצלי. אבל אני צריך לדעת, לראות מה יש שם, כעס, קנאה, חמדה, תשוקה, אהבה, עירת, צריכים להכיר כל מידה ומידה, ואז אני יודע, כל מידה, אני יכול להתחיל להפנות אותה לכיוון הטוב, שזה להפנות אותה אל השם יתברך, כלפי השם יתברך. אוקיי? אז אני מקבל, רק הוא פה לא פירט את כל התהליך, אבל הוא אמר בעצם את העובדה שהדבר הזה קיים בטבענו, ותפקידנו זה לעלות על ידי הפניית תשוקה. הדבר אל השם יתברך. דרך אגב, זה כבר מהפכה. כי הוא כבר מתחיל להכניס אותנו למצבים שבעצם אנחנו לא נלחמים נגד מידותינו, אלא כל מה שיש לנו לעשות זה הפניה. תת לה איזשהו וקטור, כיוון. איך אני מלא את המידות? זה לא שאני בא ועכשיו קוטש את הקינה ואת הכעס שיש בקרבי ולא יודע מה, אלא אני נותן וקטור נכון, ופתאום המידה הזאת היא בעצם נקראת עולה אל הדרך הטוב. כשהיא פונה אל השם יתברך, אז היא כבר פונה, אז היא כבר עולה אל הדרך הטוב. זאת אומרת, אני לא נלחם נגד המידות שלי, אלא מפנה אותם. כן, ידוע שהרב קוק היה קנאי גדול, הוא אמר, יד על עצמו שהוא קנאי גדול, גם רואים בכתבים שהוא בצעירותו, ממש בצעירותו, הוא ככה מגיב על כל דבר בקנאות גדולה, ויש לו גם כתבים על אותם שאלה שאינם שומרים תורה ומצוות, מה, כאלה צריכים לשים אותם בבור ולא לעלות אותם ככה, ביטויים חריפים נגד ההשכלה שמוציאה את אנשים ממצוות. היה קנאי. ואת אותה קנאות הוא לא שינה כל חייו, אלא אחרי שהוא הבין וידע והפנים מי זה עם ישראל, אז במקום להיות קנאי רק לתורה, הוא היה קנאי לנשמת ישראל. את אותה קנאות הוא הפנה למה? לנשמת ישראל. זאת אומרת, שהוא מסתכל על יהודי, הוא אומר, מה זה, 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 זה חלק מנשמת ישראל. פעם אמר עליו איזה מישהו, וזה הספד עליו, שהרב קוק טוב, האהבה קלקלת את השורה, היה לו איזה רגשות אהבה עזים לעם ישראל, אז זה קלקל את השורה. הרב צבי יהודה, זה צהל, אמר, אותו אדם לא מבין. זה לא שאהבה קלקלת את השורה. להכרה באמת. הבנה, הפנמה, ידיעה, באמת העצומה של מעלת נשמת ישראל, גרמה לו לאהוב את עם ישראל בקנאות. אז תכונת הקנאות הייתה שם. אבל הוא עשה שם איזשהו תהליך של הפנייה על ידי הדעת, דעת האמת, מה זה נשמה של כל יהודי, ופתאום אותה קנאות, במקום לפרוץ כלפי התורה ולצאת כנגד היהודי, היא באה כנגד כל מי שמנסה להגיד שיהודי הוא כלום. אותה קנאות. כל חייו הוא היה קנאי. אבל הקנאות הזאת לקחה אותו במקום להיות נגד היהודים, אחרי עבודה של דעת, שהוא הבין את הדברים נכון, והבין מי זה יהודי כלפי השם, אז הקנאות הזאת היא גרמה לו להתנגד לכל מי שמעיז להגיד משהו נגד יהודי. הלאה. יש לנו פה משפט אחד, בואו נתעכב עליו רק הם. אם כן, אין השמות בעצם עניין החוכמה הדרושה לעבודה, כן, אנחנו עוד פעם חוזרים על זה, כיוון שבעצם המידות כבר טבועות אצלנו, וכל השמות הן קשורות לאותו מידות שכבר יש לנו, אבל מה העבודה? העבודה זה לא לייצר את המידות, אלא מה העבודה? להפנות אותם לכיוון הנכון, לעשות תהליך שלם של הפנייה. ולכן העבודה זה לא להכיר את השמות, כי את השמות כבר הכרנו מהגן, אלא העבודה היא באמת התהליך של ההפנייה, ומכל מקום אינם דבר זו אתה. זאת אומרת, מי שגם יגיד לי מה זה חוכמת העירה, זה לדעת להפנות את כל אהבתך לאהבת השם. צודק, באמת, זה באמת נכון. באמת צריכים לדעת להפנות את כל האהבה לאהבת השם. זה באמת התוצאה שצריכים להגיע אליה. אינם דבר זו אתה, זה מה שצריכים להגיד. אבל ברגע שאני אומר את המשפט הזה, עדיין לא עשינו כלום. כי מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? את התהליך. את כל התהליך הזה של הפניית האהבה שכבר קיימת בי, איך אני מצליח להפנות את כל כולה? לאהבת השם. זה אולי יותר, מה שלומדים מה זה אהבה, זה כמו שאמר אריה חרוץ, זה השלב שהוא קצת דילג עליו, קצת להגדיר. זאת אומרת, זה לא שבספרים אומרים לך, אני אלמד אותך להתחיל לראות. הספרים מסתמכים שהיראה כבר קיימת אצלך, הם עוזרים לך להבחן את זה בתוכך, ואחרי זה עוזרים לך להפנות את זה לכיוון הנכון. אוקיי. עכשיו יש שאלה. רוצה לשאול קודם? כן. אז פה בעצם הוא אומר לך, הוא אומר לך, אהבה והיראה, אני כבר יודע שאתה איתם כל הזמן. העבודה שלך היא הפנייה, תכף נדבר על איך מפנים. שואל אותנו חנית מירושלים, האם צריך להפנות את הרגשות רק כלפי הקדוש ברוך הוא? אני, יש לי בעיה עם השאלה, כי מה זה רק? הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל. זאת אומרת, כל העולם כולו הוא רק גילויים של הקדוש ברוך הוא. האם השאלה, האם אני לא צריך לאהוב את האמא שלי, את הילדה שלי, את אשתי, אלא רק את הקדוש ברוך הוא, זה ודאי שלא יהיה נכון. כן? כי אמא שלי ואשתי והילדה שלי, הם כולם מה? גילויים של השם. כל האהבות האלה זה בעצם רסיסי אהבה, שהאהבה הכוללת, האהבה זה בעצם רגש, כמו שמישהו יזה... שבא מתוך תחושת האחדות, אז האחדות המלאה זה השם, והאהבה שלי אל האמא מופנית בזה שהשם עכשיו מתגלה אליי בתור אמא, והאהבה שלי לבת אמורה להיות בזה שהשם עכשיו מתגלה אליי בתור בת שלי, והאהבה אל אשתי כמו שהשם מתגלה אליי בתור אשתי. שום דבר, מה? וגם החמות, צריכים גם אותה לאהוב, גם היא קשורה לאהבת לך כמוך, היא קשורה לעם ישראל, כנגד כל הבדיחות, אולי זה לפעמים יותר קשה, אבל זה נראה שזה בדיחות של ימים עברו היום, ורוב הפעמים זה לא קשה. אז אין שאלה על רק כלפי הקדוש ברוך הוא. ודאי שאתה אוהב גם, שאתה אוהב את האמא, בתוך כלל אהבה אל השם. לא מציתי את ההסבר. יש פה איזה... אולי אם נספיק בסוף, אז ניגע בשאלה הזאת עוד פעם. זאת אומרת, מה היחס בין אהבה אל השם לאהבה אל האמא, אהבה אל האישה, אהבה אל הילדה? איך זה מסתדר ביחד? יש פה שאלה, באמת יש פה שאלה, צריכים פה לדבר על זה. אבל לפני כן אני רוצה לשאול את השאלה בעצם להמשך הפסקה. השאלה תהיה, למה השם עשה את זה? למה באמת השם לא ברא את האדם ככה? אם שאלנו למה באמת המילים האלה כבר ידועות לנו משחר נעינינו, משחר נעורינו, אז אמרנו תשובה, כי האהבה והעירה תבועה בנו משחר התחלתנו. אנחנו לא ממציאים לעצמנו את האהבה ואת העירה. שאלה הבאה תהיה, למה זה ככה? למה השם לא ברא את זה, את העולם ככה, בצורה כזו, שרק אם אני בעצם עובד קשה, אז אני מצליח לאהוב. למה האהבה באמת תקועה בי, וכל מה שנשאר זה רק להפנות. אז בואו נראה את התשובה לזה. ולדבר גדול שם הבורא יתברך אלו הכוחות קבועות בנו. למה זה? שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע, וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם, הוא נוח לעבדו וקשה לשומרו בכל רגע. על כן, שם השם יתברך בחסדו, כל אלה הוא הדברים קבועים בטבענו, וכאשר ישכיל השכל, פה כבר רומז לנו מי זה זה שאמור להפלות אותם, להעלותם, אז אם ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו חלל הדעת. אוקיי. בעצם מה אומר לנו? יש פה את השאלה הזאת ששאלנו כרגע, למה בעצם השם לא ברא עולם כזה שרק אם אנחנו עובדים קשה אז אנחנו צריכים להתחיל לאהוב? למה אהבה קבועה בקרבנו? אז הוא אומר, כי יש לנו תכלית. התכלית היא להגיע לדבקות תמידית. כדי שנצליח להגיע לדבקות תמידית, אז השם טבע את האהבה ואת העירה ואת כל הרגשות שיהיו מוטבעים בנפשותינו. ובאמת כל העבודה שלנו רק היא להפנות. כי מה יקרה? הוא אומר, בעצם כל דבר שהוא קניין, שהוא לא פנימי באופן ראשוני, אז הדבר הזה יכול מאוד מהר ללכת לאיבוד. למשל, דברי תורה. דברי תורה, אז אומנם בצורה הכי פנימית, הם קבועים בעומק נשמתנו, וזה כל הדברי חזל, זה שהוא בר במים, הוא לומד את התורה כולה, וכל תפקידנו בעולם הזה, זה בעצם לשחזר את מה שלמדנו פעם. אבל דברי תורה, הם לא קבועים בנו בצורה חיצונית, מההתחלה. אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל לקנות תורה. אומרים חזל, דברי תורה קשים לקנותם. כזהב וכיהלומים, וקלים לשוברם כזכוכית. כן? מכיר את הביטוי הזה? קשים לקנותם כזהב וכיהלומים, וקלים לשוברם כזכוכית. אני חושב שכל מי שלמד תורה אי פעם חווה את זה. לפעמים אתה בא, לומד איזה תוספות מסובך, סוגיה עם כל מיני פרטים, ואתה לא מבין. מה הסוגיה? מה השם רוצה להגיד לי? מה האמירה? איך כל הפרטים האלה מתקשרים? מה הכלל שעומד פה מאחורי הדברים? אתה לא מבין איך הפרט הזה מתקשר לפרט הזה, ואיך הכל עובד ביחד. ואתה בא ומתאמץ, וקשים לקנותם ככסף, כזהב וכיהלומים, כמו שצריך להתאמן בשביל לקנות איזה יהלום, אתה בא ומתאמץ, ומתאמץ, ועובד, 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 ומנסה, ומרגיש את הנופל, ומנסה להתחזק רוחנית, ומנסה לעבוד קשה, ומנסה להבין מה הכלל. פתאום אתה מצליח להגיד, וואי, קיבלתי מתנה, מה שנקרא, יגעת ומצאת, מציע, אתה יגיע, 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 פתאום אתה מוצא, אתה מבין, הנה, קיבלתי במתנה, עכשיו אני הבנתי את התורה. הבנתי באמת איך כל הפרטים האלה מתקשרים, הבנתי את האמירה של השם פה בתורה. יום למחרת אתה מגיע, פותח את הסוגיה, טרח, נפלת קצת איזו רוחנית, סתכל, אמרת, אתמול הבנתי. וואלה, עוד פעם, הכל התפזר לי, הכל נשבר לי כזכוכית. הכל נעלם לי. כל מה שהבנתי אתמול, אחרי העמל והקשה, ויגעת ומצאת תאמין, ואתמול באמת הגעתי ויגעתי כמו שהגעים לקנות זהב ויהלומים, אבל עכשיו נפלתי רוחנית, נשבר לי הכל כזכוכית, נעלם לי. עוד פעם, הסוגיה הזאת עומדת עם פרטים פרטים ש... אתמול זה ישב לי, הבנתי בדיוק מה השם רצה ואיך הכל ככה, כל הפרטים מתחברים, עכשיו כל ההבנה נעלמה לי. כל דבר שאני קונה חיצונית, אז אני קשה לקנות אותו וקל לאבד אותו. אז זה בדברי תורה. אבל הקדוש ברוך הוא, כיוון שתפקיד הרגשות בסופו של דבר להביא אותנו לדבקות תמידית, אז את הרגשות הקדוש ברוך הוא לא עשה בצורה כזאת שאני צריך לעבוד ולעבוד ולעמול קשה כדי להתחיל להרגיש. אלא הרגש הוא פשוט פנימי אליי, טבוע בי, דבוק בי, וכל מה שנשאר לי זה על ידי עבודת השכל, תכף נראה איך השכל עושה את זה, להפנות את הרגש כלפי השם, ואז אני יכול להגיע למה? לאותה דבקות תמידית. אז בעצם חסד גדול עשה השם, שלצורך המטרה של העבודה הסופית שלנו, שעל ידי העבודה אנחנו נגיע לדבקות בו, את הרגשות הוא לא תלה בעבודתנו, אלא את הרגשות הוא טבע בנו, וכל העבודה שהוא השאיר לנו זה מה? הפניית הרגשות. זה מה שאמרנו עד עכשיו בפסקה. וממילא, יצא לנו מקום לימוד, עד היכן החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך, בהנהגתו השלמה, בטובו וחסדו המופלא, שהרי כל חפצנו שאלו המידות שהן קבועות בטבענו, הן בעצמם, כאשר יתברר לנו שהעיקר שראוי להשתמש בעיניו לעבודת השם יתברך, יהיו קבועות בזה. וזאת היא מעלת הדבקות, שהמידות דבוקות בנפש תמיד, וכיוון שהתעלו אחרי הדעת לקרבה אל השם, יהיה תמיד עמו יתברך. עוד משפט אחד. כן, אז ראינו קודם כל במשפט הסגור הזה, מי יכוון את המידות? פה יש לנו כבר סוד נוסף, דיברנו עליו בשיעורים הקודמים. מי זה זה שבסופו של דבר מכוון את הרגשות באופן סופי? אה? השכל, כבר אמרנו במשפט הזה, אבל במשפט הזה כבר הסגיר לנו עוד קצת קדימה. מי עושה את זה? אה? הדעת. הדעת. כן, דיברנו על חוכמה, בינה בראש, והדעת בצוואר, מה שאדם יודע, מה ההבדל בדעת? דעת זה, אדם ידע את חווה אשתו, דעת זה חיבור. כל דבר שאדם יפנים על ידי, עד כדי חיבור, אז ברגע שזה מחובר אליו, אז זה משפיע ישירות על הלב. כן, אמרנו, אדם הולך ביער, קופץ עליו זאב, הוא לא אומר, לב יקר, כדאי לך להתחיל לפעום. למה הוא לא צריך להגיד את זה? כי הלב כבר התחיל לפעום לפני שהוא אמר לו משהו. למה זה קרה? כי הוא לא רק מבין שהזאב מסוכן, אלא הוא גם יודע. הדעת בצוואר, החיבור.
הדעת זה לחיות את זה.
הדעת זה להפנים את זה, לחיות את זה, אתה קורא לזה. אוקיי, נקרא לזה לחיות את זה. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו אלו המידות על המצב שלא טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים על פי טבען הראשון. זה המשפט הבא. זאת אומרת, כדי להפנות מידות, אתה לא מספיק לך איזה, אתה יודע, שמישהו יאמר לך עם מסמר, אם לא תאהב אותי, אני אדקור אותך. זה לא הולך. שום אמצעי חיצוני לא יכול באמת להפנות מידות. הדבר היחיד שבאמת יכול להפנות מידות זה הדעת. הדעת. בוא נראה. ביאור הדברים. הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינם נקבעות כי אם כפי הדעת. מי שיש לו ספר שלו, שאת המשפט הבא ישים דגש מתחתיו. ולפי ידיעתו. בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. כן? יש לנו פה, הדעה של האדם היא זאתי שמכווינה את מה? את מידותיו. בין אם הידיעה תהיה מידיעה אמיתית, ובין אם הידיעה תהיה מידיעה כוזבת. לפי מה שאתה יודע, לפי זה מוכוונים המידות. מה זאת אומרת? קצת דיברנו על זה, אבל בוא נגיד, דוגמה שהבאנו אותה בשיעורים הקודמים, אמרנו, אדם שקרא משפט של חז"ל, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה, אפילו כסערה, אתה לא יכול שיגנבו לך או שתגנוב לאף אחד, הכל יגיע לך מה שמגיע לך, אומרים חז"ל, אבל פתאום בא איזה מישהו חבר ופותח מולך חנות בדיוק למוצרי חשמל, בדיוק כמו שיש לך, אתה פתאום אומר, וואי וואי וואי, איזה חבר מעצבן, הוא גונב לי את כל הלקוחות. למה תגיד את זה ככה? למה תרגיש ככה? כי הדעת שלך היא עדיין לא כמו שהבנת מדברי חז"ל. אולי הבנת את המשפט יפה מאוד, שכל אחד יגיע לו מה שמגיע לו, אבל הדעת שלך מתוך העולם הזה היא שקרית, שכל אחד פה יכול לגנוב את הלקוחות אחד לשני, ולכן אתה יכול מאוד להתעצבן עליו. אוקיי? הראינו איך שדעת כוזבית יכולה להפעיל לך את כל הכעסים, את כל הקנאות, את כל האהבות, את כל העירות, הכל לפי הדעת, ואם אתה יודע משהו לא נכון, אז הדעת הלא נכונה היא זאת שתפעל עליך. ציורו של אדם פועל עליו. הדעת שהוא חי בה, היא זאת שמפעילה אותה רגשות. בוא נראה עכשיו איך זה פועל. והקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. קטן שבלתי מכיר, זה אולי בשנייה הראשונה שהוא נולד, עדיין אין לו שום תחושה, המוח לא מכוון. מהשנייה הראשונה כבר מתחיל איזשהו דעת להיות לו, ומתחיל להיות איזשהו כיוון לדברים, והולך ומצטבר. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאבנו. ומי שיקח ממנו והוא צריך לו, יכעס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת, יותר כן יתפשטו המידות. אוקיי, בואו ניקח את המשל שלו לעוד איזה משהו קדימה, ואולי גם זה יבהיר קצת את השאלה ששאלתנו חנית. תינוק קטן, הוא בא וקולט שיש איזה משהו שמאכיל אותו. והוא אוהב אותו. לא יודע אם זה בקבוק, טבעי, אבל הוא קולט שמי שמאכיל אותו, אז הוא אוהב את מה שמאכיל. יכול להיות שהוא גם יקלוט שכשהוא עושה את צרכיו ולא נעים לו, אז יש מי ש... יש איזה יד שמחתלת אותו. הוא אוהב אותו. אחרי כמה חודשים הוא קולט שמאחורי הבקבוק שמאכיל אותו ומאחורי היד שמחתלת אותו עומדת אמא. אז הוא לא אוהב את הבקבוק, הוא אוהב את היד, את מי הוא אוהב? את אמא. עכשיו זה לא שהוא לא אוהב את הבקבוק, הוא אוהב בקבוק והוא אוהב את היד, אבל הוא קולט שכל אלה הם רק השליחים, הם רק הגילוי החיצוני של האמא. אז את האהבה הוא יודע להפנות לאישיות הזאת שהוא מתחיל לקלוט שיש שם אמא מאחורי הקלעים. אז הוא אוהב בקבוק, זה לא שהאהבה שלו לבקבוק נגמרה. אבל הוא מבין שהבקבוק זה לא האישו. מה שהוא אוהב באמת זה את אותה אישיות שקוראים לה אמא, שהיא אוהבת אותו ותביא לו בקבוק בזמן, ותביא לו ותחתל אותו בזמן. הוא מבין שאתה, אחרי שהוא יודע שמאחורי הבקבוק והיד המחתלת עומדת אמא, אז את מה שהוא אוהב זה לא את הבקבוק ואת היד המחתלת, הוא אוהב את מה? את האמא. אוקיי? פה אנחנו חושב שזה משל שקצת קצת מתחיל להבהיר מה הכוונה להפנות מידות. אוקיי? כלב, נותנים לו מכה עם המקל, אז מה הוא עושה? נושך את המקל. למה הוא נושך את המקל? כן, אז זה הדעת שלו, יש לו דעת קצרה, למזלנו. במקום לתקוף את מי שמחזיק את קצה המקל, ואז היינו מסתבכים קצת, אז הוא נושך את המקל. זה דעתו של הכלב. הוא רואה שהמקל הרביץ לו, אז סביס למקל. וזה, זה, זה, פה נתקע את הדעת שלו. ולכן הוא מפנה את הדעת, על פי הדעת הקוסבית הזאת, הוא מפנה אותה לכיוון הלא נכון, את הכעס של המכות האלה, הוא מפנה לכיוון הלא נכון. אבל אם הוא היה קולט שמי שמחזיק את המקל, הוא זה שבעצם מרביץ לו, לא המקל, אז אם הוא היה נושך את מי הזה, אז למי הוא שם את הנשיכה? ליד שמאחורי המקל, או לאדם שמאחורי היד. אז פה כיוון בדעת, אני צריך להתחיל להפנים, קודם כל להבין, ואחרי זה גם להפנים, מה הוא באמת עומד מולי? ככל שאני עכשיו ידע יותר, אז אני באמת יכול להכווין את המידות לכיוון הנכון. כן? אז אם אני מסתכל על כל העולם הזה, זה נראה לי עולם מפוזר, כל רגע איזה משהו, אתה שוטר, אני לא יודע מה היחסי לשוטרים, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה ששונאים, ואת הבעל מקולת, אני לא יודע, אוהב או שונא, כל אחד וזה, פתאום אני מבין שמאחורי כל הקלעים, מי עומד שם מאחורה, ולאט לאט כל הרגשות שלי באמת מופנים אל מי שעומד מאחורי הקלעים ולא אל הקלעים עצמם בלבד. בואו רק נגמור פה, אני רואה שנגמור את הפסקה, כן? כדי לפחות להגיע לתשובה הראשונה, לשאלת הפתיחה שלנו. כן, פה הבאים לנו דוגמה, מה הדוגמה? שבהתחלה הוא אוהב את המאכל, ומי שיקח לו את המאכל אז הוא... יכעס עליו. יכול להיות שבהמשך הכיוון, הוא פתאום יבין שהוא צריך לעבוד על הסבלנות שלו בכלל. אז אם מישהו ייקח את המאכל שלו, הוא ישמח שיש לו אפשרות עכשיו לעבוד על מידת הסבלנות שלו. ככה אתה רואה שבעצם, ברגע שאדם מתחיל לעבוד על הפניית המידות, באמת מה תפקידי עלי אדמות, ככל שהדעת באמת הולכת ומסתדרת לו, אז כל הרגשות מתכוונים לפי הדעת. על כן. כשאנו באים לקובען כולן, את כל הרגשות כולן, ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן יתכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להן ונוסן. אז פה ככה זה המשפט הזה, אומר לנו, חסר לך משהו בדעת? מה שחסר לך בדעת? כפלי כפליים במידות, בכיוונון הנכון שהמידות יהיה חסר לך. וזה בעצם איזשהו פתח להתחיל להבין כמה חשוב ללמוד המון המון נושאים שיכולים לתרום לי לתובנות שאומרים לתרום לי לעיצוב הדעת שלי. כיוון שעברנו את הגבול של הזמן, אז נעצור כאן ונמשיך לדבר פעם הבאה. תודה רבה.